כן. טוב. טוב, טוב, טוב. צריך להגיד שנה טובה, לא?
כן.
לאילן לפחות.
שנה לאילן.
וברוך שובך לעידו.
איפה?
הנה הוא פה, מסתתר שם. אין לו כוח להגיע עד המקום הקבוע. אין לו, אבל בסדר, ברוך השם. אנחנו ב-177, נכון?
6.
למה 6?
לפי הסבר זה.
לא סיימנו?
לא.
דיברנו על זה.
הסברת את זה, אבל לא דיברת, לא קראנו את זה.
אז הסברתי, זה בסדר, זה מספיק. לא, 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 זה מספיק. 177. בפסקה החדשה. בספירת הכתר עצמה, כבר כלולים שורש החוכמה. קו ימין ושל הבינה, קו שמאל ושל קו החסד ושל קו הדינים. בסדר? זה המבנה הקלאסי שרואים בכל מיני ציורים. של חלוקת הספירות לשלושה קווים, כן?
77.
מה שמתפשט מן הכתר כלול בשורש במילוי הספירה עצמה. שורש האור ושורש הכלי אחד הוא, יראו במילוי הכתר. ברגע שעלתה במחשבת הבורא המחשבה לברוא עולם, מתעוררת השאלה אם אפשר שיהיו שני מלאכים המשתמשים בכתר אחד, כלומר, האם אפשר שיבצע מצב שקול בין שני קווים אלו. הנה, זה התרגום המעשי של מה שדיברנו שבוע שעבר, המוזניים, כן? אז יש מוזניים, יש קו ימין וקו שמאל, חסד ודין. האם המצב הוא שווה או לא שקול, כן? כל עוד לא נברא העולם, מצב זה אפשרי בהחלט. למה? כי הכל אפשרי. אולם, בריאת העולם המחייבת התפשטות של שני הקווים מן הכתר עד העולם הזה, עד המלכות, משנה את המצב שקדם לבריאת העולם, ומתחילה להתפתח תחרות בין שני קווים אלו, תחרות בין שורש הכלי ובין שורש האור. תחרות זו מתחילה ב... מתקלה העליונה, המוזניים, כן? חוכמה ובינה, ואם מתגלה בעולם העשייה, תפארת ומלכות. זה מושגים שאולי לא כל כך רגילים להם, אבל צריך להבין אותם. צריך להבין אותם.
אם אני אצייר אולי, יהיה יותר ברור, אולי. ככה יש דימוי איפה זה נמצאים לה. של הכתיבה. אז נעשה את זה ככה. יש שלושה קווים, הכל זה מתחיל מכתר, אז זה מתפצל.
חוכמה?
מה?
אז יש משהו שאתה לא יודע.
יש הרבה דברים שאני רואה. לא להתבייש. טוב, זה לא מדויק, אבל כדי להבין את מה שמנית הוא מזכיר כאן, אני חייב לצייר את זה ככה, כי אחרת אנחנו באמת לא נבין, כן? נראה שאני לא אוהב את זה, אבל לא משנה. Thank you.
להגיד. בסדר? אז מה הוא אמר?
זה שורש הכל, מבחינת הבריאה. בסדר? ואז יש כאן כלי ויש אור. שני דברים כלים. כן?
ואחר כך הדברים מתחילים להתפשט. זה ששת ימי המעשה. כן? ואז אנחנו מגיעים
כאן, שלב ראשון, לוגי, כן? הבעיה היא כאן כדי לצייר את זה. ניקח את היום בסדר. מה שאנחנו רואים, יש שני צדדים.
לכאורה. בזניים, כן? אין שום עדיפות לשום צד. בסדר? אז הוא אומר, זה המצב לפני בריאת העולם. אבל ברגע שהעולם נברא, כן? תחרות זו מתחילה במתכלה העליונה.
אז יש תחרות בין שני הצדדים. צד ימין וצד שמאל.
והתחרות הזאת היא שורש למעשה התחרות הקיימת בעולם העשייה. מה שמאפיין את עולם העשייה זה התחרות. למה? כי הקדוש ברוך הוא נותן את הכל. למי? לכל אחד. נותן את הכל לכל אחד. לא! הוא נותן את הכל, אין מינון. נתינה, עם מינון זה לא נקרא נתינה. כשהקדוש ברוך הוא כבורא נותן, הוא נותן את הכל לכל אחד.
אז השינוי נובע בעצם מהגעה עד המלכות.
כשהוא נותן את הכל לכל אחד, יש תחרות.
אפשר להסביר מה התחרות,
האפיון
של התחרות בין חוכמה לבינה?
לא. קודם כל צריך להבין בעולם העשייה. אנחנו חיים פה, אנחנו לא חיים שם. בעולם העשייה יש תחרות, זה מה שמאפיין. אני יכול להגיד את זה בשפה אחרת. שיעור ראשון במקרו כלכלה. בהינתן העובדה שאנחנו חיים בעולם עם משאבים מוגבלים, וכל אחד זקוק למשאבים האלה, יש תחרות בין האנשים כדי להשיג את המשאבים המוגבלים. הם לא יודעים שהם מדברים בשפה קבלית, אבל זה מה שהם אומרים. זה מה שקורה. זה המאפיין, תחרות. אני רוצה להשיג, אחר גם רוצה להשיג. מה שחזל אומרים, כל אדם חייב להגיד, בשבילי נברא העולם.
קודם כל נבין את העיקרות, כן? הקדוש ברוך הוא נותן את הכל, למי? לכל אחד. בשבילי נברא העולם. אחר כך אני צריך
להכיר בחשיבות האחר שלי, ולהגיד שגם בשבילו נברא העולם, וגם מגיע לו הכל, ועכשיו אנחנו צריכים מבחינה מוסרית להגיע למצב שבו לא חסר לכל אחד שום דבר. מה השורש של הדבר הזה?
זה דבר שקורה בספירות העליונות האלה, שם בעולם האצילות וזה.
בסדר? זאת אומרת, אנחנו שחקנים שמשחקים את המשחק שמי שכותב למעשה, או לא רוצה להפגיל להכתיב, זה לא נכון.
מי שמחזיק את הטקסט של ההצגה שאנחנו משחקים בה,
נמצא איפה שהוא. עם הבדל גדול מאוד. הטקסט הזה, אנחנו כותבים אותו. אנחנו כותבים אותו.
אנחנו כותבים או בוחרים?
אנחנו כותבים אותו. הניתוח אומר שהתנ"ך הוא הספר היחיד שהקורא הוא לא רק השחקן,
אלא גם המחזה. אנחנו כותבים את הפרק הבא. כלשון הפסוק בפרשת השבוע, בחודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים, מארץ מצרים, באו, בעצם היום הזה, באו הר סיני. בעצם היום הזה, ולא בעצם היום ההוא. כי אנחנו כל יום מגיעים מחדש. וכל יום אנחנו פותחים פרק חדש. בסדר? צריך כאן לעשות הבחנה, או צריך להבין את ההבדל שיש בין מה שקורה בשורש, שם גם קוראים כל מיני דברים. ואנחנו, שאנחנו פה, בעולם העשייה, אנחנו השחקנים של הדברים האלה.
יש לי שאלה בקשה.
כן.
רק על מה שאמרת שהקדוש ברוך הוא נותן את הכל.
כן.
אנחנו רואים אבל גם בעולם שלנו, בלי חדר ספירות בכלל, שיש הבדלים, זאת אומרת. יש הבדלים. מבחינת, לא יודע מה תגידו, זה פיזיולוגים, קוגניטיביים, יש הבדלים בין אנשים.
לא, 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 לא. נותן, נותן, זה לא במובן, זה לא במובן שכולם 1.80 מטר, עיניים כחולות וזה. זה מצד הטבע.
זה אומר זה קיום?
נותן, נותן, זה השפע האלוקי.
זה מה, זה אותו חיות שמחיה אותנו?
זה אותם הדברים שנדרשים כדי למלא את המשימה שלנו.
אוקיי.
בסדר, הברכה. נשתמש במילה אחרת. בסדר. אבל לא מצד הטבע, הטבע זה... מצד הטבע זה כל אחד עם הנתונים שלו. אז זה מה שצריך להבין כאן. כן.
סליחה על הגיאומטריה של השאלה. לכאורה התחרות בשורש העליון היא בין ימין לשמאל. כלומר, בין שני כוחות מנוגדים, זה נוטה לפה, זה נוטה לשם, בואו לא ניכנס. התחרות בעולם העשייה היא לא בין נצח ורוד, היא לא בין ימין ושמאל. לפי מה שאתה מצייר פה...
שנייה. אז אני קודם כל עוצר בחלק הראשון של השאלה. כי אני צריך להסביר את הנקודה הזאת. למה יש תחרות בכלל בין המידות השונות בין הספירות? זה גם שאלה. תשובה, כי כל מידה, כל ערך, כל ספירה היא אמיתית. ולכן היא הכל מבחינתה. ואם הכל, אין מקום למשהו אחר. ואז ברגע שיש משהו אחר שמופיע, יש תחרות. זה אותו רעיון. זה ממש אותו רעיון. אחרת, אם אני בא ואומר... שניקח חסד ודין, זה הכי קל כדי להסביר את הדברים האלה. שחסד הוא לא בדיוק חסד, כי הוא יודע ש... אז הוא לא חסד. זאת אומרת, מה שהופך את המידה לאמיתית, זה המוחלטות שלה. ומכיוון שהמקור שלה זה הוא אלוקי, אז היא הכל. אז ברגע שמתברר שבבריאת העולם, בהשתלשלות העולמות מופיעים דברים מסוימים, אז מיד יש מושג של תחרות. השאלה אם התחרות הזאת תביא לשנאה ולקינה, או שהתחרות הזו תביא להבנה שצריך לתת מקום לאחר. זאת אומרת, הדרישה המוסרית, מה שמניטו מסביר כל הזמן כאן בעולם העשייה, היא נגזרת למעשה מהדרישה המטאפיזית. זה לא משהו תנאי נוסף חיצוני. נחמד. זה מה הדבר המהותי ביותר. בסדר? אז זה המשך בשאלה. או שאין שאלה. לא. בסדר.
עכשיו אתה בא ואומר אין תחרות בין נצר ועוד יש? לא, זה לא מה שציירת. יש אולי, אבל אתה מתאר מצב שכאילו תחרות בעולם העשייה היא בין מה ש... עליון יותר למה שנמוך יותר.
לא, לא, כן, כן, אני אומר, כאן יש בעיה בציור. בסדר, לא משנה. בסדר, לא משנה כרגע. אבל יש תחרות בין נצח ועוד. כי נצח
זה משה רבנו, ועוד זה אהרון הכהן. זה שתי תפיסות עולם מנוגדות לחלוטין. המשכן לפי משה, פרשת תרומה ותצווה, והמשכן לפי אהרון, ויקל פיקודי. למשכן לפי משה, אין שום מרכיב של כפרה. מצב אידיאלי.
למה?
למה? כי זה משה רבנו.
אם
אין
משה רב, אם תקלקלת ואתה לא יכול לתקן, זה לא אידיאלי.
מי מדבר על קלקול אצל משה רבנו?
אתה לא מתקלקל בכלל. אם יש בחירה מלכתחילה,
יכול להיות קלקול.
אם יש בחירה, זה עובדה שבחירה יש, אז איך אפשר לא לקלקל גם?
מה
שאתה אומר? אם יש בחירה, לאדם יש בחירה.
את אדם?
אז הוא תמיד יבחר.
את אדם? כן, כן, אז הנה התשובה.
אני לא מקלקלת.
אבל זה משה רבנו. אין שום מרכיב של כפרה במשכן של משה רבנו. תכלית המשכן לפי משה רבנו זה הודיה. ולכן חז"ל שואלים את השאלה, כל הפרשיות האלה, מתי הם נאמרו? לפני חטא העגל או אחרי, כי זה משנה את כל התפיסה. והתורה נתנה את התשובה. מי לכתחילה מכל חטא, חטא העגל, כן? יש מושג כזה שנקרא משכן, ומה עושים במשכן הזה? מודים לקדוש ברוך הוא, זו העבודה היחידה שיש. אהרון בא ואומר, חביבי, המציאות היא שונה לחלוטין. חייבים, במקרה שאתה לא מבין אותו משה רבנו, אבל יש מקרים כאלה שמישהו יצא מהתלם, להחזיר אותו להיות צדיק, וזה נעשה על ידי כפרה. זו תפיסה שונה לחלוטין של העולם.
אבל גם המשכן הוא תולדה של החטא.
לא! זה בדיוק... זה בדיוק מה שהתורה מסבירה לנו. כן? אנחנו התרחקנו כל כך מההבנה הפשוטה הזאת שבאמת אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא ברא כאשר הוא ברא עולם, הדבר המרכזי בבריאה... זה המזבח הכפרה. זה ממש לא. אז יש תחרות בין שתי התפיסות האלה. בוודאי, במובן של... אז זה הוא לא רצה. לא. עובדה, כאשר קין בא ויוזם מהלך שנראה להרבה רבים מתבקש אפילו, כן, בגלל הרגש הדתי, עוד מעט אנחנו נדבר על הרגש הדתי, איזושהי תחושה פנימית שיש אצל כל אדם שהוא מרגיש מול האינסופיות של כל מיני דברים, כן? אז יזם מהלך מסוים, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? סליחה. איך אני מבין את המהלך שלך? כבריחה מן המציאות. במקום לפתור את הבעיה המוסרית, אתה ממציא לי עכשיו עבודה שלא ביקשתי אותה. אני ביקשתי ממך לתת מקום לאחר שלך, שבמקרה שלך זה האח. ובמקום להיטפל בבעיה ולפתור אותה, אתה ממציא לי מונומנטים כאלה או אחרים, עושה כל מיני דבר, לא ביקשתי ממך. עדיין, תסתכל מה יש לך בפתח הבית אצלך, חטאת חומץ. איזה חטאת? תפל, תן מקום לאח. אתה בא לבית. ככה אתה מכיר את עצמך. כן?
ולך תשוקתו.
כמובן, כי יש נטייה טבעית.
אבל יש
ש...
הוא מיותר, מי זה האבל הזה?
אבל כבר כן יש נטייה, ואין לך שכותו,
כלומר,
יש לך נטייה כבר ב...
אבל זה באופן טבעי.
כן.
כן, בכל משפחה כשנולד הבכור, גם בכור. הוא מבחינתו, הכל, הוא הדור הבא, מה... צריך עוד מעצבנים האלה, לא? זה בדיוק זה. זאת אומרת, לבכור יש בעיה שאין לשני, לשלישי וכו'. הם נולדים במציאות אחרת. יש בר אחד. אבל הבכור פתאום רואה עוד אחד מופיע. מה הוא אומר? מי זה? מה, לא הייתי...
מספיק איתי?
לא. אני לא מספיק להיות הממשיך. מה קרה לכם? אז הוא משאים גם את ההורים, וכמובן מי שיסבול במיוחד זה הקטנצ'יק, כן.
מניטו רואה בכל התהליך הזה לא רק חיפוש איזונים ברמת הפרט, אלא התגלות היסטורית, שלב אחרי שלב.
זה אכן הקו שלו, כן.
אנחנו בעצם מתקנים בשלב הזה שאנחנו נמצאים בו בהתפתחות ההיסטורית רק ספירת מלכות.
אנחנו מתקנים את הקשר בין מלכות ליסוד.
בין מלכות ליסוד.
כן, זה מה שנשאר לעשות. כל השאר כבר נעשה.
אין שום ניסיון להתחבר לדברים יותר גבוהים.
לא, 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 זה מה שחשוב.
ברגע,
ברגע, ברגע שהקשר בין מיסוד למלכות מתוקן, הכל מתוקן.
מה זה קשר מתוקן? כאילו במילים יותר פשוטות.
תן לאחר לחיות.
למה זה קשר בין מיסוד למלכות?
כי זה, 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 זה התרגום המעשי שמניתו נתן.
לא, אתה יכול להסביר את הטרמינולוגיה?
של מה, תן לאחר לחיות?
לא, לא, זה אני מבינה. למה זה יסוד למלכות?
כי זה, בסדר, זה...
אבל זה לא...
מה?
זה לא מכניקה פה,
בדבר. לא, זה לא מכניקה, לכן אני אומר, נעזוב את המכניקה, ונבין, תן לאחר לחיות.
זה פשוט.
למה זה פשוט? אם זה היה כל כך פשוט.
לא, הייתה בעיה.
כן?
לא, אפילו הגויים,
אבל... מה אפילו הגויים? הנה הוא.
לספר, מה זה?
מה, אנחנו יוצאים מהחוצה, פותחים טלוויזיה, שומעים את החדשות, מה קורה? זה לא בדיוק תן לאחר לחיות.
לא, זה מעבר...
ומה? אז זה בכל המישורים.
כן.
זה לא רק בין אדם לחברו הקרוב, זה גם בין האומות וכו' וכו'. זה בכל ה... כל היקום. זה נשמע נורא פשוט.
ממש לא. כלומר, בכל סיטואציה, לא ברמת הפרט, אלא ברמת הכלל, בכל סיטואציה שאנחנו נמצאים, היסוד שצריך להניע אותנו זה לתת לאחר לחיות.
נכון. נכון?
זו בעיה.
שוב, אני חוזר לדברים הפשוטים, מקור כלכלה שיעור ב', הנה התקדם. אני זקוק למים, נכון? דבר פשוט. בטריטוריה שלי עובר נער. אבל מקורות הנער הזה לא אצלי, אצל השכן. והוא החליט, מטעמים שלו, כי הוא גם זקוק למים, להפיט את האפיק של הנער לכיוון אחר. זה מזכיר לנו משהו, ישראל וסוריה, כן? לא, ישראל וסוריה, בשנות ה-60. כן, היום זה באמת מה האתיופים עושים. בדיוק הדבר הזה. בסדר? וזה משפיע על סודן, וזה משפיע על מצרים, וזה עלול לגרום לעוד מלחמות בלי סוף, כן? האתיופים לא צודקים? אלא מבט של מי הם הסתכלו? ודאי. יש להם בעיה, אין להם מקור חלופי, אז מה עושים? זה מיד הופך להיות בעיה מוסרית, מעבר לבעיה הכלכלית. אבל אנחנו מבינים שדרך הבעיה הכלכלית, מתבררת השאלה המוסרית, וזה מה שמניטו רוצה שאנחנו נבין, כאשר הוא מדבר על ממדי הבעיה המוסרית. ואחד מהממדים זה הבעיה הכלכלית, על זה מדובר. אז אני חייב למצוא עכשיו פתרון שמספק את כל הצדדים. טוב, אז אם היו נותנים את זה למתמטיקה, היה אומר, טוב, אין בעיה, מה, יש כמה משוואות, בעיה של אופטימיזציה של משאבים, בחקר ביצועים עוסקים בזה כל היום, ימצאו כל מיני אלגוריתמים כדי לפתור את הבעיה. מה לעשות? העולם זה לא חקר ביצועים. יש גם רצונות, יש גם קינה פתאום, יש גם סנאות, על מה? זה בדיוק זה, וזה איתן לחיות, סך הכל.
אתה פותח את העולם, אתה פותח, לא יותר, מדינת ישראל היא מעצמה אדירה פתאום. מתדפקים על דלתותיה כל מיני. ככל שתפתח, אתה בעצם במידה מסוימת, גם ברמת הכלל וגם ברמת הפרט, מעמיד בסכנה את הזהות העצמית שלך.
כן, כן.
באירופה,
כן, כן, ברור, ברור.
השיקול הראשון זה השיקול המוסרי?
אין שיקול אחר חוץ מהשיקול המוסרי. אבל, צריך להגדיר את זה, מה זה שיקול מוסרי? בדיוק. בדיוק, כמו שיש לנו כללים, הבא להורגך השכם להורגו, שזה בניגוד לכאורה ללא תרצח, כן? עובדה שהחזל לא ביטלו את הכלל הזה כי מישהו אמר להם זה לא מוסרי. אבל צריך להבין את המערכת המוסרית הזאת. היא לא מערכת פורמלית. לא, כי יש הרבה אנשים שתופסים את זה מבחינה הפורמליסטיקה המשפטית. כן? האם זה לגלי או לא? ואם זה חוקי, אז הכל פתאום מותר. זה הגרמניה של המאה ה-19 והמאה ה-20, כן? התפיסה הלגלית של הדברים האלה. וזו הסכנה, כי זה סטייה מהמוסריות, כן? היסוד הוא יסוד מוסרי. עכשיו, איזה מערכת כללים אני צריך קודם כל לבנות? וב' איך אני מגיע לנקודת האיזון? המוסריות היא בנקודת האיזון, בחשיפה של נקודת האיזון. לא בקביעת העליונות של הכלל כי הוא נמצא בצד זה או בצד זה של המערכת ולהגיד הוא בלעדי. כן, מה רצית?
קראתי
את הדיון
על
הרב
שאמר
שהמערכת
היא
בעצם
מערכת
של
כן ואחר לחיות, זה
בעצם
גם
זה
כבד, זה מאוד עתידי.
ברור. לא מאוד, זה עתידי. אנחנו אופטימיים, לא?
כן. בתהליך הזה.
בוודאי, מי היום הראשון של האנושות, אנחנו בתהליך הזה.
אנחנו רואים את המלחמות, אנחנו רואים את המלחמות,
ואנחנו מתקדמים.
אז זה יגיע כשיגיע המשיח.
לא.
כשנתקן
את המצב, זה אומר שהגענו למשיח. האחרון. כן?
יש דבר שלא נראה בסדר, שניים
שולחים
במדבר,
ויש
קד אחד של מים. אז עדיף אחד יחיה ולא
ששניים. ששניים ימות, כן.
נכון, אז זה
כבר,
כי זה לא נראה מוסרי.
מה לא נראה מוסרי? אנחנו צריכים, שנייה, אנחנו צריכים להשתחרר ממה ש... לא יודע מי טבע בדיוק את הביטוי הזה, המוסר היהודי נוצרי כפי שרגילים להגיד במערב. המוסר הזה אין לו בזה שום דבר יהודי, הוא נוצרי יווני בטוח, כן? אז צריך להשתחרר מכל המושגים המזויפים האלה ולחזור למה שחזל ולהעמיק את הדברים ולהבין בדיוק מה הם רוצים להגיד. זה הדבר הראשון, ואנחנו בעיקר צריכים להשתחרר מהתפיסה הלגלית של גרמניה. כן, אבל תכלס, זה גרמניה של המאה ה-19, זה הגל.
אבל הלגליות הזאת פשוט בריחה, כי אין שום פתרון אחר,
זה
פתרון פורמלי.
יש פתרון אחר
שנמצא... כן, לא, פתרון ביניהם, כן.
לא. יש דבר חשוב ביותר, ויש שיעור על זה מאוד מאוד חשוב של מניטו, לגבי דברי הגמרא בבבא בתרא, על הפסוק... חסד לאומים חטאת. למה? איך זה? חסד לאומים חטאת וצדקה ת... תרומם גוי, נכון? זה פסוק. משהו כזה, כן? למה חסד לאומים חטאת? מישהו בא ועושה חסד, אז בגלל זה שהוא גוי זה חטאת? זה נראה יום ונורא.
זה נראה חסד, אבל...
לא, לא, הוא עושה חסד באמת, לא נראה חסד. למה הגמרא קובעת שיש כאן בעיה מהותית ביותר? אותו מעשה נעשה על ידי יהודי, זה בסדר. על ידי גוי, פתאום מה? שכחת את הכלל שאומר שמה שחשוב קודם כל זה איזה מעשה נעשה? אם זו עוולה, זו עוולה. מה זה משנה מי עשה כרגע? אני צריך להבין דבר אחד. מה נקודת המוצא של כל אחד? וכאן,
אם אנחנו מסתכלים על נקודת המוצא, אנחנו רואים שאנחנו בשני מצבים שונים לחלוטין. ישראל נמצא כאן מאז שהוא קיבל את התורה בהר סיני. הגוי נמצא כאן. מילה גוי זה ברבר. ברבר. ברברים זה המילה גוי, כן?
מה מאפיין אותם? מה מאפיין אותם? כל דאלים גבר. יש לי הזדמנות. לגבור? אני גובר. לא שואל שאלה אם זה מוסרי או לא. יש בער בשדה של השכן? ברגע שאני יכול להשתלט, אני משתלט.
מה צריך לעשות כדי להעלות אותה? יש צו ראשון שנקרא המסגרת הלגלית. זה היה התפקיד של רומי בעולם. החוק. יש חוק.
יכול להיות שיש בעיות בחוק, אבל יש חוק, קודם כל. יש כללים. אתה לא קם בבוקר, לוקח את החרב שלך, אומר לשכן תסתלק. אתה תעשה את זה בעזרת החוק.
ישראל נמצא במצב אחר לחלוטין. מאז הר סיני, בהר סיני מה קיבלנו? התורה. שהתורה שלפי דברי מניטו, זה החוק המוסרי בתכלית. מבחינת ישראל, תחזור ל... להגיד, להסתכל על המדרגה הזאת, זה ירידה.
בשביל הגוי זה עלייה. אבל אסור לעצור שם. תפקיד של ישראל אחרי רומי,
זה לקחת את הבעיה ולהראות להם שיש עוד שלב. הם צריכים להגיע לכאן. זה כבר היה אומר מניטו 3,000 ומשהו שנה שאנחנו מחכים. רומי עשר. חלק זה התרומה של רומי. כן? זה מה שרבי מאיר אומר במדרש.
על הביטוי בסוף ימי המעשה. וירא האלוהים כמעט כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. רבי מאיר דורש שמה במדרש. התוספת של האות וו, והנה טוב מאוד. וככה הוא אומר, טוב מאוד זה משיח. והנה טוב מאוד זה רומי. אומר המדרש, את מה? וגבלת? לא, כי צריך להבין את הדבר הזה. יש תחומה חיובית לרומי.
לא כלפי ישראל, אלא כלפי הגויים, אותם ברברים. היא נתנה להם את המסגרת הזאת. הבעיה שעם הזמן מה שהתגלה, שהם הפכו את הדבר הזה כאילו זה הכלל עבור כולם.
לדעת כמעט.
וזה גרמניה של המאה ה-19.
והרבה הרבה הרבה סכסוכים שיש היום בחברה הישראלית, סביב הדבר הזה. האם החוק חייב להיות מוסרי? אפשר להפוך את, את האמירה הזאת. המוסר חייב להיות, להיות החוק. וזה לא מתקיים היום. זה לא מתקיים, וראינו את זה בכמה וכמה הזדמנויות. בדיוק היום, שנה לגירוש היהודים בדיוק. כן, שנה, היום. כן, היום, היום. היום, 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 בדיוק. כן, כן.
רגע, גירוש של עמונה.
עמונה, לפני שנה, בדיוק, בדיוק. אנחנו 31, הם קיבלו את הצבים, זה בדיוק השנה. נגיד שבאמת הקרקע שייכת לאותו ערבי, כן? אי אפשר לפצות אותו כפי?
זה קיים, זה לא קיים, מדינת ישראל נוהגת. בוא
זה פרשות,
כי
זה לא היה עניין
לגלי, הייתה פה רשעות מובנית. לא, זה לא רשעות, לא, זה לא רשעות מובנית. זה החוק.
העיקוב הדין את הארץ?
בדיוק.
זה לא החוק.
לא נכון.
אבל את אותו חוק אל הבדואים הם לא מכילים.
בסדר, בסדר.
זה לא חוק, זה
בדיוק
חוק
גמיש.
לא, זה לא חוק גמיש, זה התפיסה הזאת.
זה החלוט הזה שלהם.
זה התפיסה. כן?
אבל למה זה לא קיים?
אז מי? זה לא שייך למה...
אם זה חוק, אז זה חוק.
אז לא זה יותר גרוע.
לא, זה חוק שיחילו את זה.
זה מה שה... זה מה שהפתגם הרומי אומר. דור אלכס, צד לכס. זה מה שאת רוצה?
אבל הם לא עושים את זה. לא, במגירה שלהם הם לא אמיתים. מהבחינה שלהם הם שקרנים במגירה שלהם.
אז בלי את המגירה שזה...
אתה לא יכול להשתמש בדבר אחד פעם ככה.
קודם כל, עובדה שאפשר.
במדינת ישראל, בבג"ץ.
עובדה שכן, אז אי אפשר להגיד, נתחיל משפט אם אי אפשר.
כאשר אפשר. העם יקום ויהיה...
בסדר, אנחנו לא כרגע דנים בעניין העקרוני. האם אני תובע... שהמוסר יהיה החוק, זה שהעלת הנקודת, או המצאת נקודת האיזון בכל מצב, כי אין שום מקום, אין שום מצב שהוא שחור לבן, אלא אני צריך כאן, במוזניים, למצוא את נקודת האיזון, ואגב, מי שמגלה את נקודת האיזון זה כאן, בעולם העשייה, זה העבודה של תורה שבעל פה, זה חכמים, זה הפוסקים, כאשר הם מגיעים כאן לנקודת האיזון, כל המערכת היא מאוזנת. זה החידוש הגדול כאן.
אנשי החוק טוענים שהם יתגלמו את המוסר.
ברור.
אדם
הנאור. ברור. זה...
שקרנים יש בכל מקום.
לא, זה לא שקרנים. זה מה שהפילוסופים...
ככה הם רואים את עצמם.
זה מה שהפילוסופים הגרמנים אמרו במאה ה-19, כל מי שעסק במאה ה-19, במה שנקרא פילוסופיה של המשפט, ועגל בראשו, בראשם, טען את הדבר הזה. טען את הדבר הזה. אבל מה שחמור זה לא העמדה העקרונית. זה מה שיוצא מהעמדות האלה. כי, למשל, ניקח את הכלל שקאנט קבע לגבי ההגדרה של מה זה מעשה טוב. בסדר? זה הרבה לפני זה. אדון קאנט בספרייה שלו בקניגסברג קבע הגדרה פורמלית שאני חושב שאף אחד לא יכול לבוא ולהתנגד להגדרה הפורמלית הזאת. מה הוא אמר? מהו המעשה הטוב? הוא המעשה שכל אדם הבריא בנפשו ירצה לעשות אותו. כן? זאת אומרת, הוא נותן הגדרה אוניברסלית של המעשה הטוב, כן? כל אדם בריא בנפשו ירצה לעשות את המעשה הזה. לא, הוא לא הגדיר מה זה כל, הוא לא, בריא בנפשו זה ברור. השאלה שהתעוררה. לא, לא. השאלה שהתעוררה במאה ה-19 בגרמניה היא, למי הוא התכוון כאשר הוא אמר כל אדם? ואז נולדה תורת הגזע. זה אמצע מאה ה-19 בגרמניה. מן הגזע לא מופיע לפני זה. פתאום התחילו לדון, כי הגיעו להבנה שצריך לקדם בצורה מעשית את ההגדרה הזאת, כי המימוש של ההגדרה הזאת. מה? נעשה משאל עם בין כל מי שיושב על כדור הארץ, כדי להגדיר דבר אחד. לא היה אינטרנט. או, טוב, בוא, נרגע, כל אדם, בטח הוא לא התכוון לשחורים. זה לא יכול להיות. הוא לא התייחס לזה, והוא לא התייחס לזה, אז התחילו לצמצם. אחרי שצמצמו את זה לגזע האירופאי, פחות או יותר, אמרו, אבל גם שם, באמת, הסלבים קצת פרימיטיביים. מה, נשאל אותם? והגיעו לגזע הארי. ויכוח גדול מאוד. הדנים שייכים לגזע הארי או לא? ההולנדים. לא, רק הדנים.
למה דווקא
הדנים? רק הדנים. השכנים. הנורווגים? מה פתאום? זה ויקינגים. הדנים, יש שאלה.
אבל השוודים הם כן, השפה וזה.
השוודים... הצלחנו לגרש אותם בחזרה לשוודיה.
הם לבנים
מדי,
הם שחורים
ולבנים.
אני חושב שהשוודים הם קשורים
במספסה בכל. לא, רק הדנים וההולנדים. כן, זכו. בסדר? טוב. אחרי שפתחו את הבעיה, שאלו, הוא בתוך גרמניה פנימה, מה עושים עם ה... זה נשמע היום עזוי לחלוטין, אבל ככה זה התנהל. עד שהגיעו להגדרה שמי זה אדם. בלונדיני, 1.80 מטר, עיניים כחולות, אף כזה ולא אחר. היטלר בלי מחשמו
בדיוק כזה.
אבל מה שחשוב להבין, שמבחינה זו אין אצלו שום חידוש. הוא ממשיך, הממשיך הנאמן של מה שנאמר במאה ה-19. גם אני מגיעים לנמיביה. מי הם פוגשים? כושים. טוב, מה עושים איתם? יש משאבים בנמיביה. בגרמניה הגדולה, הרייש הראשון, זקוק למשאבים האלה. מה עושים?
עבדים.
מה פתאום? מה פתאום? מחנה ריכוז? המושל הצבאי פותח מחנה הריכוז הראשון, מרעיב עד מוות את האנשים שהוא שם שם, תוך כמה שנים, 80% מהאוכלוסייה הלכה לעולמה. האם מישהו באירופה אומר מילה? אני לא מדבר על גרמניה, הדברים הידועים, הוא לא עושה את זה ומסתיר את השיטה.
אין להם זכות קיום, לפי דעתם.
לא צרפת ולא אנגליה, שגם כן מחלקים ביניהם את שאר החלקים של אפריקה, אף אחד לא אומר מילה. זה אפילו מעניין מאוד. כן, הבלגים הם קצת גם כן בקונגו, כן, אבל הבלגים, מי מתחשב בהם, באמת? זה טעות היסטורית בלגיה, נכון?
כן,
אבל זה אפילו מסקרן. יש כאלה שבאים לבקר. אולי אפשר ללמוד. זה היום ונורא, כשחושבים על זה היום, זה היום ונורא. והבן אדם מדווח כל חודש על התקדמות התוכנית. וכל התכתובת נמצאת. למה? זה ההמשך. אתם חושבים שהם לא עשו אותו דבר באירופה? מלחמת שנייה, מלחמת העולם הראשונה. גרמניה פולשת לבלגיה שהייתה נוטרלית, כן? מה הם עושים עם הבלגים? גם כן, מחנה ריכוז. פותחים מחנות ריכוז בבלגיה, במלחמת העולם הראשונה. אז זה לא גדר חשמלי, וזה, אבל שמים שם אנשים חפים מפשע, ונותנים להם למות. זאת אומרת, כל ההפתעה הגדולה שפתאום המחנה הריכוז הראשון נפתח בדכאו, זה סיפור הסבתא. זה מחזור של השיטה. מתי נולדה השיטה? במאה ה-19, כי הגיעו לה, זה דבר. דבר חשוב מאוד. הכל זה חייב להיות חוקי. אם זה לא חוקי, יש בעיה. אז קודם כל, שלב ראשון,
מחוקק.
יש נאצי ב-36 שרצח יהודי. עמד למשפט.
ב-36.
כן, ביש מזל. שבועים אחרי זה חוקקו את חוקי נורנברג. בעירור הוא זכה.
כי השתנה החוק.
כי החוק אפילו לא רק שהוא השתנה החוק, היה רטרואקטיבי. אבל כל עוד זה לא היה חוקי, נצי או לא נצי, משפט. כן. זה מה שצריך להבין בתפיסה הזאת. לכן זה נקרא חסד לאומים חטאת. כי המניעה הוא לא מוסרי. מה שמסתתר בדרך כלל אחרי החסד הזה זה אינטרס אישי. אני משתמש בכלי האמיתי שנקרא חסד כדי להשתלט על משהו. אני בונה מונומנט כזה גדול כדי שיגידו, וואה, מה הגדול היה האדם הזה. אני רוצה לפאר את שמי. יכול להיות שהמעשה הוא אותו מעשה, אבל חז"ל רוצים להבין מה המניע מאחורי המעשה. מה המניע אחרי המעשה של קין? ולכן הם מדייקים בפסוק שזה בקץ הימים. מה זה משנה אם הוא... זה בקץ הימים. זאת אומרת, הוא קודם כל חשב על עצמו, ורק בסוף אמר, טוב, יש עכשיו עודפים, אז כדי לפאר את שמי, אני אחלק קצת מהעודפים לכמה מסכנים. הוא לא חשב מלכתחילה שאולי יש אנשים רעבים בצד השני של העולם, ועליו החובה המוסרית לשנע על חשבונו את העודפים שלו ולחלק אותם שם. זה לא. וזה אותה פעולה. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, יש לך בעיה, אתה לא מבין מה אני רוצה ממך. אתה בורח מהאחריות המוסרית שלך. אם אתה באמת בעל הבית, ואתה בעל הבית, אז קח אחריות. אתה לא מבין על מה מדובר? לך לאח שלך, ילמד אותך מה צריך לעשות, כי הוא רואה צון, הוא לא עובד האדמה. והרואה יודע באופן טבעי איך מטפלים באחרים. עובדה זה מה שהוא עושה כל היום.
הרכושנות
הזאת מאוד ידיד. מה? הרכושנות. זה חנה, מה כזה בוח אומר, אני מבין את האתגר שנמצא. זה לא שאני מתכחש לאתגר הזה. אני מבין את הקושי שלך, אני מבין את הנטייה שלך. אבל זה האתגר שלך. האתגר שלך הוא לא האתגר של האח שלך. יש לו אתגר אחר, לחנך אותך. אז זה נכשל וזה נכשל. אבל שואל מניטו שאלה עקרונית. האם יכול להיות שבמצבים מסוימים מי שאמור לחנך צריך להתעקש ולהמשיך לחנך כאשר הוא מבין שאצל הראשון אין שום סיכוי שישתנה?
לא מקווה.
רצית משהו, לא?
כן, אני רציתי לראות, לפי מה שאני הבנתי, העניין של חסד זה לעשות משהו בלי שום אינטרס.
חסד, כן.
איך אנחנו מייחסים את המילה חסד, חסדי השם, חסד של אמת?
חסד של אמת זה ביטוי, זה משל.
והמתת חסד שאנחנו
זה גם, זה המצאה מודרנית. כן, זה זיוף.
זה ביטוי מושאל כזה.
כן, כן, זה ביטוי מושאל, לכן אמרתי, זה המצאה מודרנית, כן. בסדר, אז אלה שמשתמשים בכל מיני דברים. נכון, 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 נכון. זה הכיסוי הזה, זה בדיוק, הכיסוי כביכול המוסרי למעשה שהוא בלתי מוסרי לחלוטין. בסדר? כן? בסדר, אז זה משהו אחר.
זאת אומרת שהביטויים האלה הם לא מוצגים שאנחנו אמורים...
לא שייכים.
לא שייכים.
לא. לא, ממש לא.
שמושאל.
כן. בסדר? טוב. חסדי השם זה חסדי השם, זה אומר, מה הבעיה?
אבל מה התשובה לגבי זה שאם אתה, אם הסבל שני לא רוצה ללמוד, האם הוא חייב לחנך, להמשיך לנסות לחנך?
גם במחיר החיים שלך? אז זאת הייתה צריכה להיות המסקנה של היהודים בגרמניה. כבר במאה ה-19, לפי מנית. כאשר הבינו שמי שנמצא מולם עוסק בשאלות כאלה איומות, יהודים היו צריכים להגיד תודה רבה על האירוח, חוזרים הביתה.
השאלה בכלל אם בתקופה, אני לא בקיא בזה, אבל אם בכלל הם באמת היו במעמד או ברצון כזה של ללמד את הגויים באמת?
יש חכם מאוד חשוב היום, קוראים לו שמשון רפאלי הירש. נכון, אפילו יש לו במה הוא שואל, איזה שאלות הוא שואל בספר שלו איגרות צפון. אז אני ממליץ לקרוא את הספר הזה, זה לוקח שעתיים בערך, לא משנה באיזה תרגום. בנימין היקר, ככה זה חילופי מכתבים בינו לבין אחד שהוא קורא לו בנימין. בנימין היקר, מה התפקיד שלנו? לחנך את הגרמנים, להיות מוסריים. זה לא בא על שום רקע.
כל התפיסה הזאת של לחיות בגלות בתור אור
לגויים. ברור, בסדר. לכן אני לא מבין איך כאן הופכים אותו היום למורה דרך. בעיה.
יש לו אולי פירושים יפים על החלם של התורה.
כן, כן. מה?
פירושים יפים.
זה במחיר החיים שלהם? מי זה הם?
באותה תקופה לא. אבל לא צריך להיות נאיבי. הגל. חי דור, או חצי דור, לפניו. כולם שמעו על הגל בגרמניה. כולם יכלו לקרוא את הספר שלו, פילוסופיה של המשפט, ועוד ספרים חשובים, ולהבין לאן זה מוביל לשיטה. זה לא הפתעה גמורה.
אבל מה האלטרנטיבה?
האלטרנטיבה? פלסטינה. היה.
בטח שהיה.
היה, היה, היה.
בדיוק על הגבולות
חוקרים. היה. לא, לא הייתה תנועה ציונית. הוא קודם ל...
כן,
אבל הוא... אבל, שנייה, לא, ברצינות, כן, זה היה כבר באוויר. אם זה באוויר, אתה אחד ממנהיגי הדור, תדאג לעתיד היהודים שלך. וכאשר הוא שומע על כל מיני רבנים במזרח שמתחילים להעלות את הרעיון הזה, מה הוא עושה? כותב מאמרים שלמים כדי להסביר בשום פנים ואופן לא. לא רק שזה אוטופיה מבחינה כלכלית וכו' וכו'. מבחינה אידיאולוגית, התפקיד שלנו זה להיות בגויים. הוא נותן את ההזדקה לאנטי-ציונות בסגנון המערבי שלה. אז זה חמור.
עוד לא הגיע הזמן.
לא, הוא לא טוען, הוא לא טוען, הוא לא טוען שזה עניין של זמן הזה. לכן אני אומר, כדאי לקרוא את איגרות צפון, הכל כתוב שם בכמה עמודים. זו אוטופיה.
אבל
מבחינתו. כאשר הוא, כי הוא מעלה בעצמו את, את השאלה הזאת, כי הוא מבין שזה באוויר, כן? כאשר בנימין כביכול שואל אותו, מה עם חזרה לארץ? זה לא בסדר, שיבוא...
בין
העניין
שאומרים
כביכול באוויר? יבוא המשיח, אנחנו נהיה הראשונים בתור אחריו. כן? לא, לא צריך איתות מן השמיים. אנחנו לא זקוקים לארץ כדי לממש את יהודינו כיהודים. ועל זה באה התשובה של הרב קוק בפסקה הראשונה של אורות. ארץ ישראל איננה קניין חיצוני לאומה כי אם דבר מהותי. זאת תשובה לשני אנשים. לרב הירש ולרב אדלר בלונדון. הוא פחות ניכר היום, כן, אבל מי שהתנגד. כן, ודאי, הרב אדלר כולם שחקו אותו.
הרב יש כל מוזות חורב גם.
אני יודע, אני יודע. הרב אדלר הוא זה, הוא מי שבאנגליה התנגד בחריפות למעמד של הרב קוק אצל בלפור. אז הוא לא אישיות לא כל כך חשובה. היום נשכח לחלוטין, בסדר. אבל התפיסה הזאת, המקור של התפיסה הזאת, זה אכן היהודים בגרמניה, או חלק מהיהודים בגרמניה, שהתנגדו למהלך הזה.
המנהיגים, הרבנים.
אי אפשר להאשים הסנדלר. תמיד השאלה זה מה המנהיגים אמרו. אז במקרה הזה... לא, זה אפילו לא הטיעון שלו. אני אומר, הטיעון שלו הוא הרבה יותר מהותי, הוא עקרוני. הוא עקרוני. אפשר לחנך, זה התפקיד שלנו, אנחנו חייבים לחנך את הגרמני, ובעזרת השם אנחנו נצליח, כי אנחנו גרמנים. מה זאת אומרת? זה ממש ויכוח, אבל שוב, האשליה הזאת. ולכן מניטו שואל את השאלה. תברח לכל הפחות. אתה יודע מה? אתה לא זה? תחליף גלות בגלות. אבל תבין איפה הסכנה. מה מתפתח שם? ואי אפשר לבוא ולהגיד שזה בא בהפתעה. זה הכל באוויר, אפשר לקרוא... כשקוראים את עגל זה מאוד, מאוד קשה, כי...
שזה
כי...
יעבור.
לא, זה שוב, זה הטענה הלא נכונה.
זה מה שהם אמרו?
לא, זה לא, כי זה לא קשור, עוד לא היה שום דבר. זה רק עניין כאן בין אוגים. ועגל מאוד קשה לקריאה, כי המשפטים שלו זה עמודים שלמים, כן, בסדר, אבל סגנון כבד כזה, בסדר. אבל יש אנשים שדאגו לתרגם את זה בשפה קלה לכל בני התרבות הגרמנית, ורואים מיד את הדברים האלה, וזה היום זה נורא. הרי הוויכוחים האלה, מה עושים עם האנשים הנכים? האם יש להם זכות לחיות, האם יש להם זכות להיקרא אדם? זה גם שוב לא ההמצאה של, של, של הנאצים. התנועה הזאת היא כבר מתפתחת, לא רק בגרמניה אגב, היא נזכרת את שוודיה. החוקים נגד המתת הנכים בוטלו בשוודיה בשנת ה-60. ארצות הברית הגדולה, הנאורה. עד 62, אם אני זוכר טוב, מדינת קליפורניה, גם כן אפשרה מתת חסד של נכים.
בכל גיל? בכל גיל?
לא משנה.
האם נכה ביקש, החיים קשים לי, אני רוצה...
לא! בלי לשאול אותו.
אלא מי החליט? בגיל צעיר?
זה גורם להוצאות מיותרות, נכון? להחזיק אותה.
המתה של נכה, כי הוא נכה.
מגיל
צעיר,
אז היו
עובדים
אותם על האובניים, מה שנקרא?
לא משנה, החוק בוטל באמצע שנות ה-60. כן, 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 כדאי לקרוא את כל, לדעת את כל העובדות האלה, אז מי הם כדי לתת לנו שיעורים במוסר בסיסי זה. באנגליה, אותו דבר, זאת אומרת, זה תפס את כל המרחב התרבותי של המערב, כי מה לעשות? זה בני אדם או זה לא בני אדם? אנחנו נסתכל על דברים האלה. היום ונורא. אבל לעכברים יש זכויות. חיות. כן, אז זה קל מאוד, וזו דרישה אולטימטיבית. חוקי נורמבר, כולם מדברים תמיד על האוסף של החוקים נגד היהודים. יש חוק הגנה על בעלי חיים באותו יום. כן, זה...
זה התמצית של העניין.
כן, לעכבר מותר לחיות. לא רק מותר, חייבים להגן על חייו. יש לו זכויות.
למה? כי עכבר אין לו בעת זהות. עכבר הוא עכבר, הוא לא סטייה מהטבע. והנכה או המפגר הזה כן סטייה מהטבע. אז אנחנו כאילו באים לתקן את הטבע.
אנחנו טבעיים. התנועה...
אם אנחנו טבעיים, אז מה שיוצא יוצא, יש מוטציות.
לא, 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 יש כאן, כן, מה זה לא לתקן? לא, להחזיר את הטבע לתלם, לתלם שלה, של הטבע.
טבעי, אז הכל טבעי.
בסדר, אז לכן גם כן במקביל יש התפתחות של כל התנועות הנטורליסטיות למיניהם, צריך לחזור לערכים הפשוטים של הטבע וכו' וכו', וכל מיני תופעות שקיימות עד היום מתחילות להתפתח, כל זה המאה ה-19. מבחינה זו, מי שבאמת מבין מה זה המאה ה-19, זה אולי המאה הקשה ביותר מבחינת התרבות המערבית, כי זה מה שמוביל לכל מה שקורה... עד היום, עד היום. כן, אבל... זה היוונים האלה, זה צלים היום. לא, כאן מדברים על אנשים חיים.
זה מה
שהתפתח? מה?
זה מה שהתפתח מקאנט?
החלק גדול מהשורשים זה... לא, שוב, קאנט, טוב, היה אנטישמי קלאסי כמו כל גרמני בתקופה שלו, לא התכוון לשום דבר ממה שהתפתח אחריו.
אולי לא
הבינו
אותו נכון,
זה משנה, זה לא עניין של הבינו אותו נכון או לא נכון, זה מה שהבינו מתוכו.
אני חושב שזה דווקא לנינצ'ה את ה...
לא, לא, זה בדיוק, זה חלק מהדברים, זה שכתוב של ההיסטוריה. בגלל אחותו. בסדר. הוא לא התכוון, הוא דווקא מתקומם נגד הדברים האלה. הוא מתקומם נגד הדברים האלה. יש לו את הסיפור שלו של אדם העל, גם כאן. בסדר, אבל...
זה אפשר לפרש ממש כ...
לא, לא. זאת אומרת, זה מה שעשו מהכתבים שלו. אבל הוא לא כותב את הדברים האלה. הוא מדבר דווקא תהליך של התפתחות. אותו אדם טבעי, כן? לכיוון של האדם העל. בסדר? יש את האונטרמנש ויש את האוברמנש. בסדר? אז זה מה שהוא רוצה, אבל אדם שהוא מושחש בזה, שמחק את כל מה שהוא קורא צלילי האל וכו' וכו'. בסדר? זה נגד קאנט, זה שפינוזה. אבל לא מעבר לזה. זאת אומרת, אין תיאור של מה זה בדיוק הדבר הזה. אחר כך, מי שבא ואחר אותו בעיקר, ואמרה כל מיני דברים.
על מי אתה מדבר? לייבוביץ'?
לא. ניטשה, ניטשה.
ניטשה.
אחותו התחתנה עם... איך קוראים לו? עם וגנר.
וגנר.
בסדר, אבל... ואז היא הפכה להיות אחד מהתומכות העיקריות של המשטר הנאצי. הם היו מציגים אותה בכל מקום.
אבל זה הרבה לפני
הנאצים. כן, אבל היא הייתה חיה עוד בשנות ה-30. ניטשה נפטר ב-1900, משהו כזה. היא חיה עוד שנים. בשנות ה-30 היא עוד חיה. והיא תומכת מלבד של האידיאולוגיה הנאצית. והיא אומרת שהנה, זה מה שהאח שלי רצה. היא הוציאה כל מיני כתבים שלו שהוכחו אחר כך כמזויפים וכו'. כן. אבל האווירה הזאת היא באמת, זה משהו ש... אני חושב שחובה ללמד כל ילד בארץ את כל הדברים האלה, כי...
שהיטלר רצה להרוג את היהודים, זה לא מהסיבה הזאת שהוא חשב שהם ברברים, אלא הוא
הפריע לו המוסר. ברור, הוא מתאר את זה, כן. הוא כותב את זה במיין קאמפ. מלחמה, מלחמה בין שתי תרבויות.
אי אפשר להשוות את
זה. ברור, 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 כי שורה. הרי, תמיד במערב,
המוסר מאיים על התזה שלו.
אבל זה לא רק המוסר. כי מוסר יכול להיות להישאר מופשט. האתיקה. זה דבר מופשט. ברגע שזה מוסר מעשי, ושיש מישהו שמוכיח שאכן אפשר לחיות על פי הכללים האלה, פתאום יש לי מול העיניים, במראה, איזה תמונה אני רואה?
איך אני נראה?
זה בדיוק זה, ודאי, ודאי, ודאי.
אבל צריך להבין גם כן מה קורה פה. זאת אומרת, אי אפשר לעשות את כל הניתוחים האלה במנותק מהמציאות ההיסטורית. זה מה שמאיתו רוצה לעשות. אתה חי בתקופה מסוימת, תתייחס למה שקורה. ואם אתה מזהה סכנה, אתה חייב להגיע למסקנות. כן? טוב, יש לנו עוד כמה דקות.
כן,
בואי נשאר. אז איפה אנחנו?
מה יהיה טענה של הרגש?
שנייה, לא זה. בחיינו הפתיים זה מתגלה בתחרות בין הרגש ובין השכל. הנה, זה חזרה וקשר למה שהתחיל להסביר מדברי הרב קוק. דרך המתח הקיים אצלנו בחיינו, בין השכל ובין הרגש, אנחנו יכולים להבין במה מדובר בספירות. לכן פתח הרב את הסברו בעולמו הפנימי של האדם, ואנחנו הרחבנו אותו לבריאה כולה. אז כאן זה ברור עכשיו שזה החווה של מניטו, שמי שסתם קורא את דברי הרב קוק לא תמיד מבחין בין כל הרבדים האלה שמסתתרים מאחורי הדברים הפשוטים. מהי הטענה של הרגש? איך בא לידי ביטוי יתרונו המובנה של השכל על פני הרגש? אומר הרב קוק, הרגש כובל. אפשר לשכל להרחיב את עצמו. אפשר לשכל להרחיב את עצמו עד כדי קבלת כל ההפכים מה שאין כן בריא. אפשר לשכל. זה הטענה.
זה מתוך הרב קוק המשפט הזה?
כן. מה שבהדגשה זה חלק מהדברי הרב קוק. אפשר לשכל להרחיב את עצמו עד כדי קבלת כל ההפכים מה שאין כן בריא. מבחינה שכלית, תבונית.
יכולים לתפוס הפכים.
אני יכול לפחות להעלות את כל המגוון, כל הספקטרום של העמדות. מקצה לקצה. האם אני אצליח לבנות אחר כך תמונה קוהרנטית מהדברים האלה? סיפור אחר. אבל אני יכול להכיל ולהתבונן בכל זה. ברגע שזה לא כך. כשאני כועס, אני כועס. אין מקום פתאום למשהו אחר. זאת אומרת, יש משהו שמשתלט עליי ולא נותן לשום רגש נוסף באותו רגע להיות נוכח.
לא נותן לשכל להיות נוכח.
לא, זה לא אפילו, ברגש עצמו. כן? יש לשכל אפשרות להכיל את ההפכים, הרגש אינו יכול להכיל את ההפכים. מדוע? מכיוון שהשכל שייך עוד לעולם האור, שיש בו אחדות גמורה. הרגש לעומתו כבר קשור לריבוי שיש בכלים. לכן כל רגש הוא לעצמו. בעולם של הרגש כשלעצמו קיים פירוד בין הרגשות.
אבל כן,
בן
אדם
לא
יכול לחוות רגשות סותרים. הוא יכול לרגשות
שנאה
לא
בזמנית. ולכן אנחנו נראה בשבוע הבא, כשאנחנו נדבר על הכובד ראש של המשנה.
יכול להיות הערכה ושנאה.
שנייה. לא. זה הקושי. וכאשר אנחנו נדבר שבוע הבא על הדרישה של חז"ל מבחינת התפילה להיות בכובד ראש, כן? שהפירוש של הגמרא זה שמחה ויראה בו זמנית, זה הופך להיות קשה, כי זה רגש. לא שהשכל מזה, שאני ארגיש שאני בו זמנית בשמחה וביראה. ולכן זה מה שהופך את התפילה לכל כך קשה. אבל זה עובדה שכן אפשרי. אנחנו משחקים בנימי לנו.
לא, לא, אבל אנחנו רואים אנשים שיש להם מה שנקרא בתוכם רגשות,
אנחנו רואים את זה
מעורבים.
רגשות סותרים, אנחנו רואים. בסדר.
רגשות סותרים, רגשות מעורבים.
כן.
זה ביטוי בלשתה, זה ספק כי זה מציאות.
זה נראה לי ביטוי.
זה משתך אולי, אבל...
זה נראה לי ביטוי.
אבל אם זה מעורב, אז זה כבר ממתן, זה לא יכול להיות. כשאדם מאבד את
ה... אני, כדי להגיע לדבר הזה, אני באמת צריך להשליט את השכל על הרגש. וזה הקושי.
לא, אתה
טוען
שבעצם כאשר יש
רגשות
סותרים, זה בגלל
שאז צריך
להתערב
שם? כן, ודאי. אנחנו נראה את זה שבוע הבא כשנדבר על הכובד ראש הזה.
אין באופן מטפיבי, נקרא לזה ככה, באופן קיומי לאדם אין רגשות סותרים, בו זמני?
אני לא יודע. גם אני. גם אני. אני לא בטוח ש... אני לא בטוח... אני לא יודע. אני... יכול להיות... בסדר, שוב, ספרות זה אינטלקט.
לא, ספרות זה מקצועית.
ספרות מקצועית אני לא יודע. אני אומר...
תשאל שטרה. תסביר דמי. ברגע
שיש לך משהו סותר...
אני כבר מכיר את תשובתך. שהיא תגיד שהיא בצד המעשי ולא בצד העיוני. לא, אני באמת שאלה טובה, אני לא יודע.
אם היו
הדברים
סותרים שבצעו,
לא, לא, יש פסיכולוגים שעוסקים רק ורק במחקרים ובזה.
זה למתן.
היא בפרקטיקה, לא ב...
המכריע, בדיוק לא כאן, בדואליות של הבריאה.
בסדר, אני... אין לי...
יש
מצב
שסותר,
ומישהו
פתאום
משתלט
יותר.
בסדר, השאלה האם בלי השכל הוא עושה את זה,
הוא לא יכול בלי
השכל. אני לא יודע.
הוא לא יכול בלי השכל.
אני לא יודע.
הוא לא יכול בלי השכל.
לא יודע. בסדר, מה שהוא אומר כאן, בואו נסיים את הקטע הזה לפחות. מדרגת השכל מקבילה לספירת התפארת, כן? ספירה זו בעלת שש קצוות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד ויסוד. חסד וגבורה הם הפכים, אולם הם כלולים בתפארת. עוד ונצח הם הפכים, אולם הם כלולים בתפארת. בשכל פועל כוח מסתורי המאחד את ההפכים.
מי אומר
מסתורי? מה? ספירת התפארת כוללת את ההפכים. מקבילה, השכל מסוגל להכיל את ההפכים. יכולת זו באה ממידת התפארת של האצילות. לא כך המצב בספירת המלכות. מקבילה הרגש אינו מסוגל לאחד את ההפכים. לא, אז זו תשובה למה שאת אומרת.
לא, זה קביעה, אתה טוען, אבל אתה צריך לך לשכנע אותי.
אם זה מניטו שאמר, זה לא משכנע.
אתה תשכנע אותי, תשכנע אותי בשמו, לא יודעת מה.
זה כמו שהיה תמיד שואלים, איפה זה כתוב?
זה שכנע אותי.
ואם אני אראה לכם ספר, זה מה שישכנע? או שזה נכון או שזה לא נכון.
שכנע אותי רעיון.
כן, ולכן היה אומר, טוב, אני אכתוב את זה, בעוד 200 שנה יגידו ש... זה כתוב.
זה לא אומר, זה...
ברור, בסדר. לא יודע. בסדר?
יש פה איזשהו קצת אקסיומטי.
ברור. ברור. אבל כנראה שיש משהו, אני לא יודע. בסדר? לא יכול להגיד. יתרה מזו, השכל יכול להכיל את הרגש. אולם הרגש אינו יכול להכיל את השכל.
הנה, יש לך תשובה.
כן, כי זה מניטו אמר.
בסדר, אבל...
לא, צריך לשאול... לא, 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 שנייה, לא, לא, לא.
מהניסיון שלי.
זה, שנייה. זה שאמר, אמר. בסדר. לא צריך להפוך את מניטו לכפי שב... בזרמים מסוימים אומרים, למשל... הרב קוק אמר אז זהו, גמרנו, תמיד צודק.
אני לא רוצה להפוך את זה לבחינו.
לא, לכן בדיוק, זה מה שאני אומר. לכן זה מה שאני אומר, בסדר. אז לכן יש מקום לשאול, הוא יודע את זה כמקובל.
אז מזה המקום הזה אני יודע את זה.
מה?
מהמקום הזה של, אנחנו הרי כאן תולים את הכל בספירות. זה מקום פנימי מאוד של תורת המשטר.
כן.
אז מתוך המקום הזה להסביר את הנושא של שכל ורגש והכוחות והעניינה של הכפילות או ההפכים וכו'. מהמקום הזה נושא שתתן לי את ההסבר. לא מ...
איזה הסבר? מבחינתו זה פשוט מאוד.
למה הרגש לא יכול להיות
ספק? זה פשוט מאוד. זה באמת פשיטה.
למה?
כי זה במבנה עצמו. הרי מה יש לנו במבנה עצמו? במבנה עצמו יש לנו תפארת,
אבל תפארת זה כלול בשש קצוות, כן? חסד, דין, נצח, עוז ויסוד. זאת אומרת, יש מורכבות כאן. ויש סתירה בין חסד לדין, יש סתירה בין כל המידות האלה, נכון? אז הנה כאן, התפארת שזה המושג הזה, יש בה מורכבות, אבל זה דבר אחד.
אז אתה מוכיח על השכל, לא על הרגש.
זה מה שאומר על השכל. מה זה הרגש לעומתו?
זה מחוץ לבד.
אין לו מי של עצמו?
אין, מי? זה מה שאומרים. אין לה מגרמה כלום.
אין לה מגרמה כלום. אין לה שום דבר. אין מורכבות בדבר הזה, הוא פשוט, הוא פשוט, בדיוק.
שוב,
זה לא אומר ששנייה אחרי זה את לא מסוגלת להפוך להיות בדיוק ההפך.
אבל לא בו זמנית.
אבל אם בו זמנית, לא יודע, לא חושב. עכשיו צריך לקחת מישהו ממדעי המוח, שיבדוק. ייקח מישהו ב-MRI, יגרום לו לראות מה המקור של כל הרגשות האלה, איפה זה נמצא במוח, וייתן מסקנות, לא יודע.
אם זה יכול להיות בזמני או לא.
כן, אני לא יודע. גם מבחינה חשמלית או כימיקלית שם, אין לי מושג. אפשר לבדוק. אפשר לבדוק. יש מן הסתם אנשים שבדקו.
לא, יש במזמור, בראש השנה, עין במר בוכה ולב שמח.
זה פיוט.
כן, זה פיוט.
פיוט, בסדר.
עין במר בוכה ולב שמח.
אז MRI זה MRI ופיוט זה פיוט.
התשובה היא לא דרך MRI. התשובה
צריכה להיות
במקום
עליון
יותר.
לא, הנה התשובה.
שרגל
ומלכות? זה מה שאומר, זה המגבלה, זה המגבילה.
גם
על המקבילה
הזאת
של מי שמנסו,
להגיד
שתכף זה תפארת במלכות? לא, זה מה שהוא אומר על דברי
הרב קוק. לא. של מי ההקבלה הזאת בין מלכות, רגש
ותפארת ותפארת? זה מניטור, על דברי הרב קוק.
זה באמת מהקבלה?
בוודאי, בוודאי. בוודאי.
יותר אחורה?
יותר אחורה באיזה מובן?
זה זוהר, מאיפה? מה
המקורות? מה המקורות? זה כל ההגבלות הקיימות בין כל המינוחים השונים, כן. בוודאי, זה לא מסודר אף פעם אצל המקובלים של הדורות הראשונים. טוב, נקרא רק את הסוף של המשפט הזה. יתרה מזו, השכל יכול להכיל את הרגש, אולם הרגש אינו יכול להכיל את השכל. מצב זה הוא תוצאה של השוני המתגלה אחרי הבריאה. לפני הבריאה הכל כלול בשורש המאוחד. כן? אחרי הבריאה והתפשטות הספירות יש הפחדה בין הכלים, בין המלכות ובין התפארת. בעקבות זאת איחוד בין רגשות שונים, מנוגדים, הנה, סותרים זה לזה, הוא בלתי אפשרי בעולם הזה. וזה נובע, לפי ההסבר הזה, מההפחדה שחלה בין הכלים השונים. כל אחד לחוד.
שנוצרו כלים שונים.
טוב, אני אסתכל אם יש
מעבר. קיבלתי תשובה לבעיה שאני שואל את עצמי הרבה זמן.
או, ברוך השם.
לא ידעתי. אז למה אני לא מצליחה להבין ברגש לשכל? היום אני יודעת שזה
מבין ברגש. לא, בטח אפשר לתקרא קצת משנה.
זה אומר
שאתה רוצה
לשפוט את החיים. Yeah.